שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בשם
רייש כמו רצח.
אני פאטן
ואני בוז'נה
ואנחנו רוצות להגיד ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לכולם. אנחנו רוצות להזכיר שהפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. אנחנו מאוד נשמח אם תוכלו לעקוב אחרינו בפלטפורמות השונות, אם תוכלו לדרג אותנו, לכתוב לנו תגובות על הפרקים השונים, זה ממש יעזור לנו. תודה רבה מראש לכולם. אנחנו רוצות גם להגיד שיש לנו ערוץ ביוטיוב, פודקאסט רייש כמו רצח, שם תמצאו את הפרקים, כולל סרטונים, תמונות, דברים שהם רלוונטיים לפרק, אז אתם יכולים גם להקשיב לנו שם. יש לנו קבוצה בפייסבוק, פודקאסט רייש כמו רצח, יש לנו עמוד באינסטגרם, m.tachtonasmolder. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה בפייסבוק, לעקוב אחרינו באינסטגרם. אנחנו מעלות לשם כל מיני תכנים שקשורים לפרקים, ואתם יכולים גם לפרסם דברים שבא לכם להגיד, לשתף דברים על הפרקים השונים, ולהגיד שלום, אנחנו ממש נשמח. תודה רבה לכולם.
תודה רבה, ואת יודעת, אני רוצה, את עכשיו נזכרתי, אני רוצה להגיד שיש כאלה, מהחברים שלי דרך אגב, שצוחקים מרייש כמו רצח שלנו, ואומרים למה זה סמך כמו סכין, למה זה לא סמך כמו סכין.
החברים שלך לאחרונה עושים מלא בעיות.
נכון, איזה חברים זה?
ממש.
גם אפשר סמך כמו סכין, זה גם בסדר, אבל אנחנו כבר הלכנו על רייש כמו רצח.
אני צריכה לשקול מחדש את רשימת החברים שלך.
בדיוק, אני צריכה להסתכל שם שוב בכל הרשימה. אז אני עכשיו אפתח את פינת הסקרים שלנו. כי יש לנו סקר משבוע שעבר, שדיברנו על המקרה העצוב של מגדה, שאי אפשר לדעת מה בדיוק קרה שם במצרים, איתה בחופשת all inclusive, כי זה התברר שבמצרים מוסיפים לזה גם שיגעון כנראה. אז מה אתם חשבתם? הנה התוצאות של הסקר עד היום. אז יש לנו ככה 18% מהמצביעים אומרים שזה הייתה באמת התפרצות של מחלת נפשית. 11% חושבים שהיא נסעה לעבוד אבל רימו אותה ומשהו השתבש שם והיא לא בדיוק ידעה מה היא צריכה שם לעשות ובגלל זה התנהגה ככה. ו-71% אומרים שבן זוג מחר אותה לזנות. אז רוב מוחלט חושבים שזה מה שקרה. האמת שגם אני חושדת ככה, אבל שוב אין הוכחות ואף אחד לא יושב על זה בכלא ולא מאושם אף אחד.
נכון,
זהו, יש לנו שעבר.
נכון, ויש לנו גם פולניה שתמשיך להתקן אותנו אם יש עדכונים חדשים, לא?
נכון, אבל אני בספק, בספק, כי זהו. רק עכשיו, אחרי שכבר השר ביטחון פנימי של פולין התחיל לפנות לאיזשהו ארגונים בינלאומיים בשביל שהמצרים ישלחו גם עוד תוצאות, עוד איזשהו עדויות מהמקרה, רק עכשיו בסוף 2022 בדצמבר, אז שלחו את התוצאות של טוקסיקולוגיה, שהיו שם סמים בתוך הדם, אז כן. זה ממש, הם לא מעוניינים בשביל להיכנס את זה יותר פנימה, הם רוצים פשוט להשתיק את זה וזהו.
נכון.
אז אי אפשר לדעת אם בסוף נדע או לא נדע, האמת שאינטרנאוטים כבר יודעים, כבר נתנו עונש, ואם היו תופסים גם את המחמוד וגם את המרקוס, בטוח היו הורגים. לשניכם שלחו הרבה יומים.
עונש מוות.
נכון, הנה ככה שגם המרקוס וגם מחמוד נעלם, לא יודעים, אין באינטרנט, אין בשום מקום. זהו, אז זה השבוע שעבר. עכשיו אנחנו עם הסיפור חדש. מה הסיפור?
נכון. היום אנחנו נספר את הסיפור על אריאל קסטרו.
יאללה.
ולפני שאנחנו מתחילות, אני חייבת לתת אזהרת טריגר, כי הפרק הזה מכיל באמת מלא מקרי אלימות, אונס, אז אם אתם מרגישים שאתם מרגישים הנושא הזה אולי עדיף לכם לא להקשיב, לדעת לי יותר ביטחון. גם האמת,
אפשר...
רציתי להגיד עוד משהו. רציתי להגיד שבסטטיסטיקה שלנו של הפודקאסט, יש משהו כמו 2% מתחת לגיל 18. עכשיו, אנחנו אף פעם לא אמרנו את זה, אבל זה נראה לי די ברור שהפודקאסט הוא מגיל 18 ומעלה.
בדיוק, ואנחנו גם כל הזמן אומרים, אל תעשו את זה בבית, כי מה החברים שלי אמרו, פעם האחרונה אמרו לי, שאני נותנת רעיונות לאנשים.
אמרתי לך, החברים שלך בעייתיים.
אני צריכה, כן, לחשוב על החברות עם אנשים מסוימים. אז אני רוצה להגיד, אל תעשו את זה בבית, זה לא אנחנו, זה מקרים שבאמת קרו בעולם, וגם... אם אנחנו חוסמים עיניים ולא רואים, זה לא אומר שזה לא קרה. נכון, זה עצוב מאוד, אבל מצד שני אפשר גם ללמוד מזה משהו, ויכול להיות שגם המאזינים שלנו, בגלל שיודעים שדברים כאלה קורים, יכולים להיות יותר זהירים. לדוגמה כמו עם מגדה, נכון? כי פה גם כשנוסעים למקומות כאלה, אולי כן להיות יותר זהירים, להיות בקבוצה, לא לבד, לא לשתות שום דבר שזה לא סגור, חרמטי או משהו כזה, נכון? אז אני מקווה שגם מביאים משהו טוב עם המקרים שלנו. וכל אלה שמתחת לגיל 18, לעבור לסמך כמו סכין, כי ריש כמו רצח זה יותר.
כל מי שמתחת לגיל 18, בבקשה להפסיק להזין. לא. לא, זה גם חשוב האמת לספר את סיפורם של הקורבנות, אני גם מאמינה בזה.
כן, גם זה כבוד לקורבנות שגם לדבר עליכם גם, כי הרבה פעמים ממש מתרכזים על הפושעים שעשו את הפשע, אבל למה כאילו אלה שנהרגו, נרצחו באכזריות להרבה פעמים, גם מגיע להם כבוד, כי עוד צ'אנס כבר לא יהיה להם, ולפושעים נכון. יש הרבה פעמים יש עוד צ'אנס.
נכון.
מספיק בבלבולים, נכון?
נכון, האמת שזה לגמרי הסיפור שלנו להיום, אנחנו נספר את סיפורם של הקורבנות, והיום אנחנו נספר את הסיפור על אריאל קסטרו. הסיפור שלנו מתחיל עם בחורה בשם מישל נייט, נולדה בקליבלנד באוהיו, בארצות הברית. היא נולדה ב-23 לאפריל ב-1981. מישל נולדה למשפחה ממש קשת יום, באמת ההורים שלה היו להם מלא בעיות כלכליות, אמא שלה הייתה ממש אלכוהוליסטית, אבא שלה היה ממש אלים. בואי נגיד שלא הייתה לה ילדות קלה בכלל, היא הייתה צריכה מגיל קטן ללמד את עצמה לעשות הכל לבד, לדאוג לעצמה, לא היה לה לא אמא מתפקדת ולא אבא מתפקד, וגם מגיל ממש קטן היא הייתה צריכה גם לדאוג לגדל את אחיה הקטן. אז באמת היו לה חיים ממש קשים, בגיל מסוים אבא ואמא שלה גם התגרשו, אמא שלה התחתנה שוב, האבא החורק שלה היה אלכוהוליסט לא פחות מאמא שלה, אז אף פעם לא באמת הייתה לה קרקע יציבה, וגם מגיל 5 עד גיל 16 היא נאנסה באופן קבוע על ידי קרוב משפחה. עכשיו יש מקורות באינטרנט שאומרים שזה דוד שלה, יש מקורות אחרים שאומרים שזה בן דוד שלה, לא משנה מה, אבל קרוב משפחה שהיה נפגש איתה באופן כאילו ממש שבועי, היא הייתה נאנסת באופן תמידי על ידיו. בגיל 16 החליטה שנמאס לה ושהיא רוצה לעזוב את הבית. היא באמת עזבה את הבית לתקופה מסוימת, הלכה לחיות עם בת דודה שלה בשם דיאנה. אבל באיזשהו שלב גם, את יודעת, לגור אצל מישהו שזה לא הכי נוח, אז היא נאלצה לחזור לבית של אבא שלה, לפעמים לבית של אמא שלה עם האבא החורג. קיצר, לא היה לה קל. בגיל 19 היא גילתה שהיא בהיריון ראשון מבן זוגה באותו זמן. כמובן שבן הזוג החליט שהוא לא רוצה להיות אבא, אז הוא עזב אותה לבד.
הלך לקנות חלב ולא חזר.
בדיוק כמו שאת אומרת, הוא הלך לקנות חלב ולא חזר. אז בגיל 19 היא ילדה את בנה הראשון, קראה לו ג'וי. ואת יודעת, היא ממש עבדה קשה כדי להבטיח לו ילדות כמה שהיא יכולה נורמטיבית. עד כמה שהיא יכולה, היא באמת עשתה את הכל כדי להבטיח לו לפחות את הצרכים הבסיסיים שלו. פעם אחת כשהילד שלה היה בן 2, הוא היה אצל אמא שלה, היא הייתה צריכה ללכת לעבוד ולא היה לה איפה לשים את הילד, אז היא החליטה להשאיר את הילד שלה מחוסר ברירה אצל אמא שלה. אמא שלה לא כל כך תפקדה, הייתה אלכוהוליסטית, גם אבא חורג. במהלך השוט של הילד שם, לא מובן איך בדיוק, הילד נפל ושבר את הרגל. עכשיו יש כאלה שטוענים שפשוט האבא חורג שלו דחף אותו אבא חורג שלה דחף אותו מהמדרגות. לא ידוע בוודאות, אבל הילד פשוט נפל ושבר את הרגל. אז כשהיא חזרה מהעבודה, היא הצטרכה לקחת אותו לבית החולים, אבל כדי לא לעשות בעיות, בבית החולים היא סיפרה שהילד נפל איתה בפארק. הם פשוט היו בפארק, שיחקו והילד נפל. עכשיו האבא החורג שלה, בגלל שהוא היה אבא חורג כזה טוב, החליט להגיע לבית החולים ולספר את הסיפור. הוא אמר, היא הייתה בעבודה, אין לה זמן לטפל בילד, אז הילד נפל ושבר את הרגל. כמובן מיד שירותי הרווחה הוזעקו לבית החולים, והילד נלקח ממנה. ובמהלך חודשים היא הייתה מגיעה לבית המשפט לכל מיני שימועים כדי לבדוק האם קשרה לקחת את הילד בחזרה או לא. ב-23 לאוגוסט 2002, כשהיא בת 21 והילד שלה בן שנתיים, ממש משהו כמו חודשיים אחרי שהילד נלקח ממנה, היא מגיעה, באותו יום היה לה ישיבה בבית המשפט, עם שירותי הרווחה. זו הייתה אמורה להיות הישיבה האחרונה בהם מחליטים האם היא באמת מקבלת את הילד או לא. היא כמובן עשתה את הכל כדי לקבל את הילד שלה בחזרה. באותו יום היא נפגשה עם בת דודה שלה דיאנה, שהיא נהגה לגור אצלה כזה קצת, הייתה רגילה לגור אצלה קצת. הם יצאו ביחד לכיוון בית המשפט. באיזשהו שלב דיאנה הייתה צריכה לעזוב, אז היא עזבה אותה באמצע הדרך, ומישל הייתה צריכה להגיע לישיבה עצמה. אחי לא הגיע, הייתה צריכה להיות שם בשתיים בצהריים, היא לא הגיעה לשם, ומאז פשוט נעלמו עקבותיה. עכשיו, אבא ואמא שלה לא היה לה כל כך אכפת להם, הם לא דיווחו עליה למשטרה, לא באמת גם תפקדו וידעו מה קורה איתה, אבל דיאנה כן דיווחה עליה למשטרה. כמובן שהמשטרה הגיעה, אמרה, אוי נו, היא בת 21, היא אמא, הילד שלה נלקח ממנה, היא בטח פשוט לא רצתה לקחת הילד בחזרה, והיא פשוט עזבה, קמה ועזבה לה לאיזשהו מקום אחר. לא באמת נעשה כלום, אפילו לא נפתחה חקירה בכלל. למרות שדווח עליה.
אף אחד לא חיפש אותה.
אף אחד לא חיפש אותה, במשטרה לא התאמצו, חוץ מדיינה שבאמת ניסתה לעשות, אבל כמה היא יכולה לעשות לבד? היא ניסתה באמת לחפש אותה ולבדוק, אבל לא מצאה כלום. הזמן עבר ולא היה שום, כאילו אף אחד לא מצא את מישל. הזמן עובר 8 חודשים לאחר מכן, בשני לאפריל 2003, בחורה בשם אמנדה פרי, יום לפני יום הולדתה ה-17, היא הייתה בדרך חזרה מהעבודה, היא עבדה בבורגר קינג, החבר שלה באותו זמן היה אמור לאסוף אותה מהעבודה, אבל הוא איכשהו ברגע האחרון הבריז לה, שלח לה איזה הודעה שהוא לא יכול להגיע, אז כזה רבע שעה אחרי המשמרת היא סימסה למשפחה שלה, לאמא ואבא, שהיא תפסה טרם והיא בדרך הביתה מהעבודה. אך ככל שהזמן עבר ואמנדה לא הגיעה הביתה, ההורים שלה ממש דאגו, ובאמת תוך זמן קצר אמא שלה דיווחה עליה כנעדרת במשטרה. בהתחלה השוטרים הגיעו, שוב, מה התשובה הקבועה שלהם? נו, היא בטח ברחה מהבית, נו, כאילו בת 17, מה כבר יכול להיות? אבל אמא שלה ממש התעקשה, היא אמרה, מחר יש לה יום הולדת 17, אנחנו הבטחנו לה כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה דברים, אין מצב שהיא בורחת מהבית, גם כאילו, אנחנו משפחה די מגובשת, היא די מאושרת, היא לא ילדה בעייתית, זה לא אופייני לה. המשטרה לא לקחה את זה, כמובן, יותר מדי רציני.
לא, עדיין לא, אבל היא הייתה מתחת לגיל 18.
נכון, אבל זה לא נלקח יותר מדי רציני, עד שפשוט משהו כמו 5 ימים אחרי שאמנדה נעלמה, אמא שלה קיבלה שיחת טלפון, מהטלפון של אמנדה, ומהצד השני נשמע קולו של גבר, והוא סיפר לאמא שלה שאמנדה נמצאת אצלי, היא רוצה להיות פה, אל תדאגי, היא תחזור הביתה בקרוב. בשלב הזה אמא של אמנדה כמובן הלכה שוב למשטרה, אמרה להם, הנה לכם הוכחה שהילדה פשוט לא ברחה. עכשיו המשטרה לא הייתה כל כך בברירה, אז הם באמת פתחו בחקירה, FBI מהר מאוד נכנס גם לתמונה, כי מדובר בקטינה, והתחילו לחפש את אמנדה, אבל כלום. אף אחד לא ראה אותה, אף אחד לא יודע מה קרה, לא היו שם הרבה עדים, אז לא היה באמת הרבה מה לעשות. כן, המיקום שממנו מישל נעלמה והמיקום שממנו אמנדה נעלמה, היו די קרובים באותה שכונה, אבל השוטרים לא קישרו אותם ביחד, כי גם מישל לא כל כך באמת היה, כאילו לא הייתה נהדרת, הם פשוט אפילו לא פתחו חקירה. אז כן, מבחינתם מישל, גם בגלל שהייתה בת 21, לא כל כך לקחו את זה ברצינות. אבל הזמן עבר, ובשני לאפריל, אני חושבת שאמרתי השני לאפריל, אמנדה נלמה, אני מצטערת, זה היה 21 לאפריל.
אוקיי.
בשני לאפריל 2004, כמעט שנה אחרי שאמנדה נלמה, ילדה בשם ג'ורג'ינה, או בשמה הקצר יותר ג'ינה, הייתה בדרך חזור מבית הספר הביתה. עכשיו, אמא שלה באותו בוקר נתנה לה כסף ואמרה לה, קחי את האוטובוס ותחזרי הביתה באוטובוס. אבל ג'ינה ביחד עם חברה שלה, אורלין, החליטה לחזור הביתה ברגל. עכשיו, בשלב מסוים, אורלין התקשרה לאמא שלה ואמרה לה, אמא, אני רוצה ללכת ולישון אצל ג'ינה, לעשות מסיבת פיג'מות. אמא שלה לא הסכימה, אז אורלין וג'ינה כל אחת מהן הלכה לדרכה. אורלין הלכה לכיוון הפוך מג'ינה. ג'ינה הייתה אמורה להגיע הבית בסביבות 3 בצהריים, כשהיא לא הגיעה, אמא שלה התחילה ממש לדאוג, היא גם רק בת 14, אז היא התחילה להתקשר לכל החברות שלה מבית הספר, אבל היא לא הייתה אצל אף אחת מהן. ממש גם לקראת הערב אמא שלה התקשרה ודיווחה עליה כנעדרת במשטרה, המשטרה מהר מאוד התחילו לחפש אותה, הם מיד קשרו את המקרה של ג'ינה למקרה של אמנדה, גם בגלל המקום הגיאוגרפי וגם בגלל ש... שתיהן קטינות מאותו מקום, אותה שכונה, שתיהן נעלמו בפרק זמן קצר של שנה. אז הם מיד קשרו בין שני המקרים, ובאמת מהר מאוד התחילו לעשות משהו, אבל לא היה להם שום ליד, לא היה עדים, ולא באמת הצליחו לעשות כלום בגדול.
אז מה נובע? על מישל לא חשבו.
על מישל לא חשבו. בשלב הזה לא קשרו בכלל את המקרה של מישל, למקרה של ג'ינה ואמנדה. הזמן עובר, כמעט עשור עובר, האמת שעשור עובר מאז ההיעלמות של מישל, ואנחנו מגיעים לשישי למאי 2013. ב-911 מתקבלת שיחה, בה שומעים אישה צורחת מהצד השני של הקו ובוכה, היא אומרת שאני אמנדה פרי, נחטפתי לפני 10 שנים, ושוב, סוף סוף היום אני חופשייה. בואו תמצאו אותי, הצלחתי לברוח, אני אמנדה פרי. אמרה את זה כמה פעמים, היא הזדהתה כאמנדה פרי. מהר מאוד, תוך 2.5 דקות, השוטרים הגיעו לזירה. הם באמת ראו, בהתחלה הם חשבו שזה סתם איזה מישהו כזה עושה להם איזה קטע, אבל הם ראו את אמנדה פרי, הלכו איתה לכיוון הבית, נכנסו פנימה, שם גילו גם את מישל ואת ג'ינה. אז מה קרה בעצם?
רגע, אני פספסתי... אז איפה מצאו את אמנדה? היא הייתה כאילו ברחוב?
היא הייתה בחוץ, ברחוב. היא פגשה אותם ברחוב בחוץ, היא נתנה להם כתובת והיא פגשה אותם ברחוב בחוץ. היא הפנתה אותם לתוך בית, בתוך הבית הם מצאו את מישל ואת ג'ינה. אז מה קרה בעצם? ב-23 לאוגוסט 2002, מישל הייתה בדרך לבית המשפט. עכשיו היא לא כל כך ידעה איך להגיע לשם, אז היא נכנסה לחנות שם בשכונה, וניסתה כזה לשאול אנשים, אתם יודעים איך מגיעים לשם, מה כמה, מה מי, ואז גבר, בשנות ה-50 לחייו, אומר לה, היי, אני אריאל קסטרו, אני יודע איך מגיעים לשם, את רוצה שאני אקפיץ אותך? והיא כמובן, בגלל שהיא רוצה להגיע בזמן, ורוצה להראות שהיא אימא ממש דואגת, שממש רוצה לקחת בחזרה את המשמורת על הילד שלה, אומרת לו, כן, בטח, אני אשמח מאוד, היא הולכת איתו באוטו, אבל הוא אומר לה, אני צריך רק שנייה לעצור בבית, להביא איזה משהו, וגם יש לי גורי כלבים בבית, אולי את רוצה לקחת אחד לילד שלך כדי שישמח, והיא כמובן בגלל שהוא עושה לה טובה, והוא לוקח אותה לבית המשפט, אז היא אומרת לו, אוקיי, הוא עוצר בבית, אומר לה, בואי פנימה, אני אראה לך את הגורים, הוא לוקח אותה פנימה, נועל את הדלת, ומאז היא ננעלת בפנים 10 שנים, על... פשוט על בסיס יומיומי הוא ממשיך לאנוס אותה, הוא ממשיך לענות אותה, הוא ממשיך להקות אותה, הוא מרעיב אותה. בארבעה החודשים הראשונים שהיא במאסר אצלו, היא לא מתקלחת, לא מחליפה בגדים. היא פשוט צריכה לעשות את הצרכים שלה על עצמה באותו חדר שבו הוא קלה אותה במרתף של הבית. אחר כך במשך ארבעה חודשים הוא פשוט מחזיק אותה, קשורה עם שרשראות בידיים וברגליים, כזה תלויה באוויר עם ידיים מעל הראש, עם שרשראות, גם שרשראות מסביב לבטן, וגם אחר כך 4 חודשים הוא פשוט מחזיק אותה ככה קשורה, עירומה, בלי בגדים, בלי כלום.
אוי, שמונה חודשים. אוי, איך היא עברה את זה?
כן.
ולא יודעת שביעות.
אני לא יודעת איך היא שרדה את זה באמת, ובאמת על בסיס יומיומי הוא אנס אותה לפעמים יותר מ-10 פעמים ביום. הוא פשוט אנס אותה בצורה ממש ברוטלית, וגם מלא פעמים הוא פשוט גר בתוך הבית הזה. מלא פעמים אנשים הגיעו לבקר אותו, והיא שמעה שיש אנשים בקומה העליונה למעלה, חברים, בני משפחה, אבל היא הייתה פשוט במרתף למטה, והוא כל הזמן דחף לה כזה גרב לפה, סגר את הפה שלה עם סלוטייפ ואמר לה, אני לא רוצה לשמוע אותך מדברת, אם את תעשי רעש, אני פשוט ארצח אותך. וגם כל פעם שבאו אליו מבקרים הביתה, הוא היה שם כזה מוזיקה ברקע, לפעמים בקול יותר גבוה, לפעמים בקול יותר נמוך, רק כדי כאילו, שלא ישמעו את הרעשים מהמרתף, והיא גם, היא הייתה ממש קשורה עם שרשראות, אז לא באמת הייתה יכולה לזוז או לעשות משהו.
הוא לא, לא עזב, כאילו, לא נתן לה, לא שחרר אותה אפילו לרגע, כל הזמן הייתה קשורה, 4 חודשים.
רוב הזמן הייתה קשורה. לפעמים היה פשוט משחרר אותה, נגיד, לוקח אותה מהקומה העליונה, שם היה אונס אותה, ואז מחזיר אותה למרתף, קושר אותה שוב. היא רוב הזמן הייתה קשורה.
אבל נתן לה אוכל.
מלא פעמים הרעיב אותה, השאיר אותה לפעמים, נגיד, יום שלם או יומיים שלמים בלי אוכל, נתן לה כזה פה ושם אוכל, אבל הוא כן, כאילו, הוא היה צריך לתחזק אותה, הוא רצה אותה חיה, אז הוא כן נתן לה אוכל, אבל ממש בסיסי. ממש בסיסי. היא פשוט מספרת שבאיזשהו שלב גם התחילו לצאת כל מיני ג'וקים במרתף שהוא השאיר אותה בו, כי תחשבי על בן אדם ששמונה חודשים במרתף ללא מקלחת, הוא משתין ועושה את הצרכים שלו באותו מקום, הוא אונס אותה שם, המרתף גם ככה היה לא כל כך מסודר לפני, אז כאילו זה פשוט זוועה.
נכון.
8 חודשים אחרי שמישל נחטפת על ידי אריאל, הוא מביא את אמנדה באפריל 2003, משהו כמו 8 חודשים. עכשיו, את אמנדה עוברת אותם דברים כמו מישל, אבל פשוט היה מאוד ברור שאמנדה יותר מעודפת על אריאל מאשר מישל. נגיד, שתיהן כמובן נאנסו באופן יומיומי, שתיהן סבלו מאלימות פיזית מהרבה, הוא לא נתן להם לאכול, הוא לא נתן להם להשתחרר, אבל פשוט הוא היה יותר, אני אפילו לא יכולה להגיד את זה, הוא היה יותר עדין עם אמנדה מאשר עם מישל, פשוט ראו שהיא המועדפת שלו יותר מאשר מישל, אבל גם אמנדה עברה כמובן גיהנום, גם אותה הוא החזיק עם שרשראות, עכשיו הוא לא נתן להם להיפגש המון, הוא פשוט הרחיק את אמנדה ממישל, כמה פעמים הם נפגשו כמובן, כמה פעמים הוא השאיר אותם באותו מקום, אבל לא יותר מדי זמן, הוא כל הזמן דאג להפריד את אמנדה ממישל.
אבל הם היו באותו מרתף?
מלא פעמים הוא היה לוקח את אמנדה ומחזיק אותה בקומה העליונה. כי הוא היה גר לבד בבית. אז מלא פעמים הוא החזיק את אמנדה בקומה העליונה בחדר שינה, והוא גם בחדר השינה אזק אותה למיטה עם שרשראות. בדיוק כמו מישל, אבל מישל במרתף ואמנדה בחדר השינה. כן, לפעמים הוא הפגיש אותה. אנחנו גם צריכות להבין שמדובר פה ב... לא ביום יומיים, מדובר בחודשים ושנים, אז מלא, כאילו זה די השתנה, כאילו הוא באמת הזיז אותם ממקום למקום, גם בפעמים שהוא כן נתן להם להתקלח, זה היה אך ורק איתו. כאילו זה היה כלל אצבע מבחינתו, ואז בשני לאפריל 2004, ג'ינה הצטרפה, כאילו זה טיול שנתי. הוא חטף גם את ג'ינה, סליחה. הוא חטף גם את ג'ינה, הוא הביא אותה. וכשג'ינה הגיעה, משחקי הכוחות קצת השתנו, כי הוא שם פשוט את ג'ינה ומישל כל הזמן ביחד, ואמנדה לבד. פשוט הייתה שם היררכיה מאוד, מאוד ברורה. אמנדה היא המועדפת שלו, היא הפייבורית שלו מבחינתו, ומישל היא שק החבטות שלו. כאילו, שלושתן סבלו מאונס על בסיס יומיומי. מאלימות פיזית ורגשית, לא לדבר על זה שהוא חטף אותן, לא לדבר על זה שהוא קלה אותן, לא לדבר על זה שהוא פשוט קשר אותן כל היום עם שרשראות. לקח מהם את הכל, אבל פשוט עם מישל הוא היה ממש אגרסיבי, כאילו ממש הרבה יותר משתי האחרות. כל פעם שקרה משהו הוא פשוט הלך והתפרץ על מישל קודם כל, ורק אחר כך על שתי האחרות. הוא אנס שלושתן כמו שאמרתי. מישל וג'ינה פיתחו קשר ממש של אחות גדולה ואחות קטנה, גם כשמישל נחטפה הייתה בת 21, מישל נולדה ב-1981, ג'ינה נולדה ב-1990, היה שם פער גילאים של 8 שנים, אז באמת היה שם קשר של אחות גדולה קטנה, מישל כל הזמן דאגה לג'ינה, שתיהן כזה העבירו את הזמן ביחד, ניסו לנחם אחת את השנייה, כשהוא ראה ששתיהן מתחילות להיות ממש קרובות, הוא פשוט התחיל לנוס ולהרביץ לאחת מול השנייה, כדי לענות אותה נפשית. הוא היה ממש אכזרי, הוא היה ממש ברוטלי. במהלך התקופה
הזו... פסיכופת. בואי נגיד את האמת, פסיכופת לגמרי.
הוא אחד הפסיכופתים, באמת, הוא היה ממש פסיכי. מישל במהלך התקופה הזו נכנסה להיריון 5 פעמים. בחמשת הפעמים הוא פשוט היכה אותה, עד שהיא פשוט הפילה את העובר. פעם אחת הוא פשוט נתן לה לא לאכול כשהוא גילה שהיא בריון, לא נתן לה אוכל משהו כמו 3 ימים, ואז אחר כך שהוא ראה שזה עדיין לא עזר, אז הוא ממש היכה אותה, ממש, כאילו לקח חפצים חדים ופשוט זרק אותם על הבטן שלה. הוא היכה אותה עד לרמה שהיא פשוט הייתה מתעלפת, ולוקח לה איזה שעתיים עד שהיא חוזרת להכרה. ג'ינה מספרת שפעם אחת היא פשוט הייתה צריכה לשבת לידה, כי משהו כמו 3 פעמים ברצף היא איבדה הכרה, וכאילו לא ידע מה קורה, הוא פשוט היכה אותה כל כך חזק, לא מבינה איך היא בכלל שרדה את המכות האלה. בשנת 2006, אמנדה נכנסה להיריון, שזה 3 שנים אחרי שהוא חטף אותה, אבל אמנדה בגלל שהייתה, הוא כל כך כאילו היה קרוב אליה, הוא גם היה רגיל להציג אותה בפני שאר הבנות, שתי הבנות האחרות שהיא חברה שלו, שהיא אשתו, שהיא כזה, היא בת הזוג שלו, כאילו שזה, תדעת, היא בחרה אותו בתור בן זוג, אז הוא החליט לא לעשות לה הפלה, לא להקות אותה עד שהיא מפילה את העובר, הוא החליט כן לשמר את העובר, וב-25 לדצמבר 2006 נולדה פתה של אמנדה ופתו של אריאל, קראו לה ג'סלין, או בשמה המקוצר יותר ג'סי. עכשיו, אריאל חייב את מישל, כאילו להיות לידה של אמנדה כשהיא יולדת. למישל אין שום מידע ברפואה, באיך מילדים מישהי, מה צריכים לעשות, מה לא צריכים לעשות, אבל הוא ממש עמד לה מעל הראש ואמר לה, אם משהו יקרה לתינוק או לאמנדה, אני ארצח אותך היום. פשוט עמד מעליה, איים עליה בסכין, והיא פשוט לא ידעה מה לעשות. הוא פשוט עמד בצד, צרח כל הזמן, לידה אישה צורחת, יולדת, ולה אין מושג מה לעשות. כמה דקות אחרי שהילדה נולדה, היא הפסיקה לבכות, והיא נהייתה ממש כחולה. אז אריאל ממש איבד את זה, כי חשב שהילדה מתה. אז הוא ממש התחיל לצרוח ולהקות את מישל, והיא אומרת שאין לה מושג איך, אבל היא התחילה לעשות לה החייאה, ולמזלה הטוב של מישל, הילדה חזרה לנשום, ואז הוא שחרר את מישל והפסיק להקות לה באותו לילה. הוא אף פעם לא היה אלים כלפי הילדה,
איזה חמוד.
בדיוק, אני אפילו לא יכולה להחמיא לו. הוא לא היה אלים כלפי הילדה, הוא כן נתן לה לצאת החוצה לשחק, עכשיו כל השכנים שלו הכירו אותה בתור הנכדה שלו, וכשהילדים שלו היו מגיעים אליו הביתה, הוא היה מראה להם תמונות שלה, והוא היה אומר שהיא הילדה של בת זוגו, כי הייתה לו כאילו בת זוג לפעמים, לפעמים נפרד ממנה, אבל הוא לא כל כך ניתב מידע לילדים שלו, אז הוא פשוט אמר שהיא הילדה של בת זוגו.
אז היו לו ילדים גדולים, כן?
היו לו 4 ילדים, אנחנו בהמשך כן נגיע לזה.
4 ילדים.
4 ילדים, ואני חייבת להגיד, רציתי להגיע לזה גם בהמשך, ש3 הקורבנות שלו הכירו את הילדים שלו. כן. נכון, סיפרתי על ג'ינה שהייתה בדרך מבית הספר עם חברה שלה, אז החברה הזו היא בתו של אריאל, היא הבת שלו. כן. אז הוא פשוט, כאילו עם ג'ינה הוא פשוט אמר לה כזה, אני אבא של אריאל, בואי אני אקח אותך הביתה, היא שמחה עליו, היא עלתה איתו לאוטו, והוא חטף אותה. נכון, לא סיפרתי את
כל החטיפה. כי הכירה אותו, כי ידע מי זה, אז לא פחדה.
בדיוק, היא ממש שמחה עליו. אוקיי, הוא ייקח אותי הביתה, גם אבא שלה הכיר אותו. אז היא ממש שמחה עליו. הוא, כמו שאמרתי, הוא לא היה אלים כלפי ג'סי, אבל מלא פעמים במהלך השנים האלה, הוא מלא פעמים נגיד השאיר את הדלת פתוחה, נגיד במהלך התקופה אחר כך, אחרי כמה שנים, כשהוא ראה ששלושתן פיתחו סטוקהולם סינדרום, וכזה, לא יודעת, פשוט למדו לחיות עם זה, כאילו, מה יש, אין להם ברירה. אז הוא מלא פעמים היה משחרר, נגיד, את ג'ינה ואת מישל מהמרטף, מעלה אותם לקומה העליונה, משאיר אותם בחדר סגורות, נותן להם לצפות בטלוויזיה, בחדר השני אמנדה עם הילדה שלה. לא כל כך צפתה בטלוויזיה, הייתה לה שם גם טלוויזיה, אבל פשוט, מישל וג'ינה באמת צפו בטלוויזיה, וגם פעם אחת בנובמבר 2004, בתוכנית America's Most Wanted, הייתה תוכנית על אמנדה. והם פשוט צפו בזה, הם פשוט היו אצלו וצפו בזה, וגם במהלך התוכנית קישרו את החטיפה של אמנדה לחטיפה של ג'ינה, וכאילו שלושת הבנות פשוט צפו בזה, והוא כל הזמן היה מגיע וממש לא רק אלים פיזית ומינית כלפי מישל, הוא גם היה אומר לה, הנה תסתכלי, הם מחפשים את ג'ינה ואת אמנדה ואף אחד לא מחפש אותך. אז היא אמרה ש... היא אף פעם לא נתנה לו תגובה, אבל זה פשוט היה שובר אותה מבפנים. כאילו למרות כל מה שהיא עוברת, היא הייתה פשוט חושבת לעצמה, באמת, אף אחד לא מחפש אותי. כאילו לאף אחד לא אכפת אם אני בחיים או לא בחיים. אז היה, כאילו הוא ממש ניסה לשבור אותה כל הזמן. וגם מלא פעמים, אם נגיד הוא היה יוצא לשכונה, ורואה שמחלקים פליירים על אמנדה ועל ג'ינה, הוא היה מביא אותם הבית על הבנות. כדי שיסתכלו.
בשביל מה? שיסתכלו.
כן, שמחפשים אותם, וגם כל שנה, ביום השנה לחטיפה של אחת מהן, הוא היה מביא עוגה כדי שיחגגו. כאילו זה יום הולדת.
הוא בטח גם עזר לחפש אותם, שהמשפחות חיפשו.
האמת שפעם אחת ההורים של ג'ינה עשו כזה מעגל כדי, את יודעת, להתפלל למענה של ג'ינה וזה, אז הוא הלך והשתתף. הוא פשוט הכיר את אבא שלה. הוא ממש פסיכופת. במרץ 2006, אמא של אמנדה נפטרה. עכשיו, אמא של אמנדה הייתה ממש פעילה. באמת, היא אף פעם לא ויתרה עליה. היא ניסתה לעשות הכל. היא ניסתה להשאיר את השם של הבת שלה בחדשות. היא רצתה שכולם ידברו עליה. היא לא רצתה שהמשטרה ואף אחד ישכח את הסיפור של הילדה שלה. אבל במרץ 2006 היא מתה, כתוצאה מהתקף לב, אם אני זוכרת נכון. ומישל וג'ינה צפו בטלוויזיה באותו יום, ובגלל שאימא של אמנדה הייתה כל כך פעילה, אז דיברו על זה, שאימא של אמנדה פרי, ילדה שנחטפה לפני כמה שנים, נפטרה היום, אז יצאו כזה למסדרון, פגשו את אמנדה ואמרו לה, אנחנו משתתפות בצערך, כי הן חשבו שהיא יודעת. ואז היא שאלה אותם מה קרה, ואז לא היה להן הרבה מה לעשות, אז הן סיפרו לה שאימא שלך נפטרה.
ככה היא גילתה את זה.
בדיוק, ושתי הבנות מספרות שבמהלך כל הלילה הם פשוט שומעו אותה בוכה בקול ממש, בקול ממש גבוה בחדר שלה. שזה כאילו, מה זה, כאילו, מה זה קשוח?
נכון.
זה ממש שובר את הלב. אז מלא פעמים, אריאל היה משאיר, מה הוא היה עושה? הוא היה משאיר את הדלת פתוחה, נגיד כשהוא משחרר אותם בחדרים בקומה העליונה, משאיר את הדלתות של החדרים פתוחות, והוא היה משחרר אותם מהקשירות שלהן, יורד למטה, ומשחק אותה כאילו הוא עזב את הבית. ונגיד היה שולח את ג'סי, הילדה הקטלה של אמנדה, ללכת לחדרים שלהן ולהגיד להן, אבא עזב את הבית. אז כדי שהבנות יחשבו שהן לבד בבית. זה היה מין כזה מבחן אימון, כדי לבדוק האם הן יברחו מהבית או לא יברחו מהבית. האם הן נשארו שם או לא ישארו שם. בשלב הזה הוא הבין שהם פיתחו סטוקהולם סינדרום, אז הוא באמת עשה את זה רק כדי לבדוק אותן. וכל פעם, אם מישהי מהן הייתה יוצאת מהחדר, הוא היה פשוט מרביץ לה עד אינסוף. אז בשלב מסוים, אחרי כמה פעמים, הם פשוט הבינו שהוא פשוט עובד עליהן. אז כל פעם, גם אם הוא עזב את הבית, גם אם ג'סי הגיע ואמרה שאבא עזב את הבית, הם לא באמת האמינו לו. הם פשוט נשארו בחדרים שלהן, כי הם ידעו שהם יקבלו עכשיו ממש מכות והכל, למה הן צריכות לעשות את זה. ואז מגיע היום, בשישי למאי 2013, אמנדה בחדר שלה, מישל וג'ינה בחדר שלהן לבד, ג'סי מגיעה לחדר של אמא שלה ואומרת לה, אמא, אמא, אבא עזב את הבית. עכשיו אמנדה כאילו לא כל כך רצתה לעשות כלום, כי היא ידעה שיכול להיות שזה סתם מבחן או בודק, אם אני אצא מהחדר או לא אצא מהחדר. היא חיכתה כמה דקות והסתכלה כזה מהחלון, היא זכרה שקודם היא לא ראתה את הרכב שלו. אז היא אמרה, שנייה, יכול להיות שהוא לא באמת בבית. אז היא הסתכלה כזה החוצה, ניסתה כזה דרך הדלת לבדוק מה קורה למטה בקומה התחתונה, היא לא שמעה כלום. אז היא החליטה כן לרדת ולבדוק מה קורה. כשהיא ירדה לקומה התחתונה, היא הבינה שהוא באמת לא נמצא בבית. ודרך החלון של הסלון, היא הבינה שהאוטו שלו באמת לא בבית. אז היא הלכה לדלת הקדמית של הבית. עכשיו היו לו שתי דלתות, כאילו הדלת הפנימית והדלת החיצונית. הדלת הפנימית גם לא הייתה נעולה, אז היא פתחה אותה, והיא רצה לכיוון הדלת האחורית. תחשבי איזה לחץ זה, היא מבינה שבינה לבין החופש זה רק דלת, ואם היא פתוחה זהו, היא ברחה משם. ואז היא גילתה שהדלת החיצונית נעולה. וליד הדלת החיצונית היו כזה מרובעים מזכוכית שהיא יכלה לראות החוצה, והיה כזה מין, כאילו בין הדלת לקיר היה כזה מרווח קצת, שאפשר לראות החוצה ואפשר לדבר וכזה להציץ עם הראש החוצה. אז היא ממש התחילה לצרוח, תעזרו לי, תעזרו לי, אני חטופה. היא ממש התחילה להגיד את השם שלה, אני אמנדה פרי, חטפו אותי, שמישהו יעזור לי. למזלה מהצד השני, בבית, בכביש, מהצד השני, ישבו 5 אנשים, פשוט אכלו צהריים, והתחילו לשמוע צריכות. אז כמובן כולם באו לכיוון הבית, ראו אותה, 2 גברים, אחד בשם ריצ'רד, השני בשם אנג'לו, התחילו ממש להביא חפצים, לנסות, את יודעת, לפתוח את הדלת בכוח. אחרי כמה ניסיונות, הם באמת התחילו לפתוח, הצליחו לפתוח את הדלת, אמנדה השתחררה, התחילה, את מבינה איזה תחושת חופש זו? היא התחילה פשוט לרוץ, לרוץ בכביש, ולהגיד להם, "Oh my God, תתקשרו למשטרה, Oh my God, תתקשרו ל-911, אני אמנדה פרי, אני נחטפתי." וכולם הכירו את הסיפור שלה, כי זה היה די קרוב, וזה היה בשכונה, ובאמת, ההורים שלה עשו מלא רעש כדי שאנשים יכירו את הסיפור שלה. אז היא התקשרה ל-911, היא סיפרה שהיא אמנדה פרי, שהיא חטופה, והיא סוף סוף חופשייה. כל הזמן הזה, ג'ינה ומישל בחדר, כי הן פחדו, הן חשבו שזה, שהוא בבית, שזה פשוט, הוא מנסה לעשות עליהן. אז הן פשוט היו בחדר, נעולות. הן שמעו רעשים, הן שמעו את אמנדה צועקת, אבל הן פשוט לא היה להם מספיק אומץ כדי לקום ולצאת מהחדר. 2 דקות וחצי לאחר מכן, המשטרה הגיעה, הם שאלו את אמנדה אם היא לבד בבית, הם ראו גם כמובן את הילדה הקטנה שלה בת 6, היא סיפרה להן שבתוך הבית יש עוד 2 בנות, הן נכנסו פנימה, כשהמשטרה נכנסה פנימה, מישל וג'ינה ממש התחבאו כזה, מצאו להם כזה פינה והתחבאו שם כי הן ממש פחדו, או שהוא מגיע להרביץ להן, או שהוא מגיע עם עוד אנשים, הם פשוט פחדו שעכשיו עוד אנשים יצטרפו למסיבה של האונס, ואז המשטרה התחילה להגיד, משטרה, אם יש מישהו בפנים, אז כאילו תזדהו. אבל מישל החזיקה את ג'ינה ממש חזק, אמרה לה, חכי, כל אחד יכול עכשיו להגיד שהוא המשטרה, אי אפשר לדעת. אבל אז כשהמשטרה התקרבה לכיוון של החדר, והן ראו את החליפה של השוטרים, שתיהן יצאו מהמחבוא שלהם, ומישל פשוט חיבקה את השוטרת שם, משהו כמו 10 דקות, ולא שחררה אותה. היא פשוט לא האמינה לזה שהיא כאילו סוף סוף משוחררת, וסוף סוף חופשייה. וככה בעצם 3 אנשים באמת שוחררו. כמובן שמיד התחילו לחפש את אריאל קסטרו באזור. ואיפה הם מצאו אותו? הם מצאו אותו במסעדת, בסניף מקדונלדס, אוכל לו שם, אוכל ארוחת צהריים.
ובחורות כמובן עושות לו בלגן בבית.
נכון.
והוא אוכל.
מה הוא בסך הכל הלך לעשות? לאכול צהריים, תנו לו לסיים.
בדיוק. והם עושות לו בלגן, מה?
ממש. האמת שהם מצאו אותו במסעדה ביחד עם אח שלו. אז בהתחלה לקחו את שניהם לחקירה. מהר מאוד אח שלו שוחרר. כי
האח לא היה מעורב? אף אחד מהמשפחה לא היה מעורב? אף אחד לא ידע שום דבר? לא חשד שום דבר? איך זה יכול להיות?
אז זהו. אח שלו בהתחלה חשבו שהוא יכול להיות שהוא מעורב, ואז מהר מאוד הוא פתח. הוא אמר, תקשיב, מלא פעמים הגענו אליו הביתה, והוא היה בן אדם ממש סודי, הוא לא נתן לנו לא להתקרב, לא לקום מהעליונה, לא למרטף, ואנחנו חשבנו שהוא סתם כזה, את יודעת, מבודד, שלא רוצה שאנשים יתקרבו אליו הביתה, אבל אף פעם לא לקחנו את זה כאילו, גם פשוט הפסקנו להגיע אליו הביתה בשלב מסוים, כי הוא לא רוצה פשוט, הוא לא רוצה שאנשים יתקרבו למקומות מסוימים. הבן שלו נגיד, אחרי שתפסו אותו, כן סיפר שפעם אחת, ממש, תקופה ממש קצרה לפני שתפסו את אריאל, הוא סיפר שאבא שלו שאל אותו, האם אתה חושב שאמנדה פרי עדיין בחיים? ואז הבן שלו אמר לו, כן, אני חושב שכן. לא, אני חושב שלא, סליחה, כי עבר יותר מדי זמן. ואז אריאל אמר לו, לא, אי אפשר לדעת, הכל יכול להיות. ואז הבן שלו ממש פתח, כאילו, בדיוק, הבן שלו מיד אמר את זה בחדר חקירות. ב-26 ליולי 2013, משהו כמו חודשיים אחרי שתופסים אותו, הוא כמובן נמצא אשם ב-937 סעיפים, כולל אונס, חטיפה, רצח על 5 פעמים שהוא גרם למישל לעבור הפלה, על אלימות, הוא קיבל מאסר עולם, פלוס 1,000 שנים בכלא, ללא אפשרות לפירול. אבל בשלישי לספטמבר 2013, לצערנו הרב, לצערי הרב, הוא נמצא ללא רוח חיים בתא שלו, ממש חודשיים אחרי שהוא קיבל את העונש. הוא תלה את עצמו עם הסדין בתא שלו.
סליח, למה, אבל למה נתנו לו לעשות את זה?
אני לא יודעת למה זה
לא עליו.
זה ממש
בעזרתי. לא, גם אני מבועסת עכשיו, מה זאת אומרת?
רציתי שהוא יישב בכלא 1,000 שנים. למה?
ושיאנסו אותו כמו שהוא אנס את הבנות.
האמת שכן. האמת שכן רציתי שיאנסו אותו.
סליחה שאני אומרת את זה, אבל כן, אבל זה פסיכופת לגמרי.
זה הרג אותי. זה הרג אותי שהוא פשוט התאבד. עשית את כל זה במהלך עשור שלם, החזקת שם 3 בחורות, ואנסת אותן, ועינית אותן, ולא יודעת מה לא עשית, ואז אתה מתאבד בתא שלך אחרי חודשיים?
וכאילו, למה לא שמרו אליו? זה בוודאות יודעים שבטח ינסה לעשות משהו.
בדיוק. עכשיו, כן לפני המשפט, הם עשו לו אבחון פסיכיאטרי, והוא נמצא קשיר לעמוד למשפט, הוא לא אובחן עם כלום לפי מה שרשום במקורות השונים, אבל כן.
רק מעניין, פאטן, מעניין אם היה לו ילדות קשה, כמו שאת אוהבת.
אז זהו. עכשיו אני אתן לך קצת רקע על אריאל.
ידעתי.
איך מיד לקחת אותי לשם?
כי אני מכירה אותך.
נכון. אני אספר לך קצת על הילדות שלו. האמת שהילדות שלו ממש לא מצדיקה את כל מה שהוא עשה. לא ש... זה אף פעם לא מצדיק. שנייה, אני אסביר את עצמי. זה אף פעם לא מצדיק. אבל כאילו לרוב, במלא מקרים אנחנו כן רואים ילדות ממש קשוחה נגיד. או נקרא לזה, זה לא יודעת. ממש לא.
כן, לפחות שאפשר איכשהו, לא להצדיק, אבל איכשהו להבין אולי.
בדיוק, מאיפה זה בא. בדיוק. אז אריאל קסטרו נולד ב-10 ליולי 1960 בפוארטו ריקו. הוא נולד לאמא ואבא כזה שלא היו כל כך בקשר טוב, אבל לא אלימים, לא אלכוהוליסטים, כלום. פשוט שני הורים שהחליטו להתגרש. והוא הלך ביחד עם אמא שלו ושלושת האחים שלו, יכול להיות שאחיות, לא רשום, פשוט עם עוד 3 אחים שלו, ועזב ביחד עם אמא שלו לארצות הברית. בהתחלה הם התיישבו בפנסילבניה, אבל מהר מאוד עברו לקליבלנד באוהיו, שם הוא נשאר במהלך כל החיים שלו. חוץ מזה, על הילדות שלו לא ידוע כלום. הוא כן הלך לבית ספר בארצות הברית, הוא כן, פשוט ילדות נורמטיבית, לא היה לו שום מקרה חריג בילדות. הוא פגש בשנות ה-80, הוא פגש את גרימילדה, והם התאהבו, הייתה שכינה שלו, הם התאהבו, הם התחילו לצאת, הם הביאו ביחד לעולם 4 ילדים, והם עברו באיזשהו שלב במערכת יחסים שלהם, הם עברו לגור ביחד, עם רוב הזמן פשוט היו שכנים, הוא גר אצל אמא שלו, היא גרה אצל ההורים שלה, אבל אז יום אחד הם החליטו לזכור בית וללכת לגור שם ביחד, אותו בית שהוא חטף ולקח את הבנות אליהן, ואז כשהם עברו לגור ביחד, כאילו משהו השתנה. הוא התחיל להיות ממש אלים, הוא התחיל להקות אותה על בסיס יומיומי, הוא התחיל להיות ממש אלים פיזית כלפיה, עד שיום אחד הוא שבר לה גם את האף וגם את היד.
וקודם אחרי... לא ידוע שהוא היה אלים לא. בבית הספר לא. אולי, או כלום.
לא. יכול, כן יכול להיות שכן היה ואין מידע, אבל בכל האינטרנט באמת הילדות שלו מאופיינת כילדות נורמטיבית, אין שום מקרים חריגים בילדות, גם לא נגיד אלימות נגד בעלי חיים, גם לא נגיד אלימות נגד ילדים בבית הספר, גם לא בשכונה. המקרה האלימות הראשון שמתארים אותו עליו, זה באמת נגד אשתו, נגד בת זוגו, הם אפילו לא, אני חושבת שהם לא התחתנו. אז באמת אחרי המקרה הזה שהוא שבר לה את האף ואת היד, כמובן שנפתחה חקירה, והוא נלקח לחקירה, אבל הוא שוחרר מהר מאוד, לא נעשה שם המון. ב-1996 היא החליטה לעזוב את הבית, לקחת את 4 הילדים שלהם ולעזוב את הבית, והיא באמת עשתה את זה, אבל זה בכל זאת לא מנע מאריאל להציק לה, הוא פשוט המשיך להופיע אצלה בבית, לאיים עליה, להקות אותה, פעם אחת הוא ניסה לחטוף את 1 מהבנות שלהן, ואז היא הוציאה, היא הלכה לבית משפט שוב, והוצאה נגדו צו רחוק. אבל זה לא עצר בעדו. כמה חודשים לאחר מכן הוא שוב ניסה להתפרץ אליה הביתה ולהקות אותה, הוא פשוט לא עצר. בתחילת שנת 2012 היא כן מתה מסרטן ראש, בת זוגו, האמא של הילדים שלו, כן. עכשיו הוא במהלך כל השנים האלה שחטף את הבנות, ואחרי שהתגרש, שהיא בת זוגו עזבה אותו, הוא עבד כנהג אוטובוס, נהג אוטובוס שלקח ילדים לבית הספר. עכשיו, אני שוב, כאילו לא תמיד המשטרה עושה עבודה מעולה בעיניי, הם באמת שומרים על סדר וזה, אבל גם לפעמים יש להם טעויות. עכשיו, אריאל, קודם כל מקרה הלימוד נגד אשתו, לא נעשה כלום, וגם בתור נהג אוטובוס, מלא פעמים, הורים התקשרו והתלוננו עליו לבית הספר, עד שבשלב מסוים גם בית הספר התלונן עליו למשטרה. בין אם זה נהיגה נגד החוק, בין אם זה מהירות מופרזת, בין אם זה שפעם אחת הוא פשוט השאיר ילדים בתוך האוטובוס והלך לקנות איזה משהו מהמקולת. פעם אחת הוא השאיר ילד אחד, בן 6 נראה לי, איתו באוטובוס, הוא הלך ל-KFC, אכל שם ארוחת צהריים, כל הזמן הזה השאיר את הילד קלו בתוך האוטובוס, נעול שם בפנים, ואז אחרי שסיים לאכול לקח אותו בחזרה לבית הספר. ואז כשהמורה שאלה אותו למה הגעת באיחור, אז הילד סיפר לה. שוב זימנו אותו לחקירה, לא נעשה איתו המון, גם בשלב מסוים השוטרים הגיעו אליו הביתה כדי לתחקר אותו, כשהוא קולה בפנים 3 אנשים. אבל הוא לא היה בבית, הוא לא ענה להם, אז השוטרים פשוט קמו ועזבו, עד שבנובמבר 2012 להורים ולבית הספר ממש נשבר ממנו והוא פוטר מהעבודה שלו.
את מתארת לעצמך שילד שלך נוסע כל יום לבית הספר עם בן אדם כזה?
את מבינה איזה פסיכי זה? את מבינה כמה היו לו אפשרויות לחטוף עוד בנות?
נכון.
זה מזל שהוא פשוט עצר בשלוש. הוא פשוט לא המשיך, כי הייתה לו כל, היו לו כל כך הרבה אופציות להמשיך. מזל שהוא פשוט עצר בשלוש.
אני חושבת שזה רק בגלל שלא היה לו יותר מקום.
יכול להיות. הוא פשוט גם פחד, כי אז זה היה יותר, מכניס אותו ממש כאילו החשוד העיקרי, כי אתה גם נהג האוטובוס האחרון שראה אותם, אני חושבת שהוא פשוט
כן.
פחד. עכשיו אני רוצה כן לספר איפה כל אחת מהאנשים נמצאת היום. מישל כתבה 2 ספרים, היום היא נשואה, והיא פתחה עמותה שקראה לה Lily Ray of Hope, שבה היא עוזרת לנשים מוכות שעברו אלימות במשפחה. לגבי הבן שלה שהיה בן 2 והייתה בדרך לקחת אותו בחזרה, אז הוא אומץ, והוא היה ממש 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 ילד שמח, והמשפחה שלו ממש אהבה אותו. ואז כשהיא שוחררה, כשלקחו אותם אחרי השחרור לבית החולים, אמנדה וג'ינה שוחררו אחרי יומיים, אבל מישל, בגלל שהיא סבלה הכי הרבה מאלימות, היא הוחזקה בבית החולים משהו כמו שבועיים. במהלך השבועיים היא באמת המשיכה לשאול על הבן שלה, אבל כשאמרו לה שהוא מאומץ וצריך לקחת את האישור של המשפחה, אז ניסו ליצור קשר עם המשפחה שלו, אבל ההורים שלו שאימצו אותו לא הסכימו, הם אמרו שזה, הוא ילד שמח עכשיו, הוא לא כל כך זוכר את האמא הביולוגית שלו, אם עכשיו נכניס אותו לכל המעגל הזה שהיא נחטפה ואלימות, זה פשוט יעשה רע לילד, והיא הסכימה, היא אמרה להם, אני מבינה, אני רוצה רק שהוא יהיה שמח, אבל בשלב מסוים היא כן ביקשה תמונות שלו, והם באמת הסכימו ושלחו לה תמונות, וכזה התקינו אותה על כל מיני דברים שקרו עם הילד שלה, שזה ממש שובר לי את הלב כששמעתי את זה. אמנדה המשיכה לגדל את ג'סי בתור אמא חד הורית, ב-2017 היא הצטרפה לערוץ פוקס, ויש לה שם תוכנית שנקראת מסינג, שם היא מציגה קייסים של אנשים שנעלמו ומנסה לפתור אותם בתוכנית. יד התוכנית עדיין משודרת, אתם יכולים למצוא את זה, זה ממש מעניין לראות אותה אומרת כזה, אני הייתי בן אדם נהדר, עכשיו אני עוזרת למצוא את אלה שנהדרים. זה ממש מעורר השראה. ג'ינה פתחה מרכז שנקרא The Cleveland Family Center for Missing Children and Adults. היא עוזרת גם למצוא אנשים שנעלמו ואין עליהם הרבה מידע. יש להם גם דף באינסטגרם, יש להם גם כתובת באינטרנט. אני הלכתי וכזה דפדפתי קצת בדף, זה ממש נחמד לראות, היא מפרסמת שם כל מיני תמונות של עצמה. אז שלושתם באמת מנסות לשרוד את החיים עם כל הטראומות שהן עברו. וזהו בגדול הסיפור שלנו.
אבל הם בנו, כאילו מישל כן התחתנה ובנתה משפחה. אבל מה עם אמנדה לא וג'ינה?
לפי מה שהבנתי אמנדה לא, ג'ינה אין הרבה מידע. ג'ינה היא באמת הכי הרבה פרטית כזה, חיה בפרטיות ואין הרבה מידע עליה, יותר דרך העמותה שלה. אבל מישל בוודאות התחתנה, אמנדה אני חושבת שלא, וג'ינה אני לא בטוחה, גם אין הרבה מידע.
אני זוכרת שראיתי את מישל באיזשהו סרט כזה דוקומנטרי בקשר לילד שלה. זה ממש לפי דעתי הכי גיבורה, כאילו עם כל הכבוד גם לאמנדה וג'ינה שעברו הרבה, אבל מישל נראה לי, היא שרדה שם, זה כל הכבוד שהיא בכלל שרדה את זה, כי הוא ממש ממש הקטין אותה, כל הזמן אמר לה כמה היא מכוערת, כמה אף אחד לא אוהב אותה, כמה המשפחה, אף אחד לא מחפש אותה, והם ויתרו ממנה. ואז היא כן איכשהו קמה אחרי שחרור, אני ראיתי אותה, ואז הייתה עד כדי כך גיבורה שאפילו ויתרה על הילד שלה, כי היא באמת, נכון, זה כמה צריך חוזק פנימי בשביל לעשות את זה, לא כל אחד יכול לעשות דבר כזה, כי היא הבינה באמת שזה לא יהיה טוב בשביל הילד, היא הבינה שהילד כבר במשפחה טובה ויש לו חיים משלה, ואת יודעת מה מעניין? כי עבר כבר זמן והילד כבר גדול, מעניין אם הוא כן באיזשהו שלב ידע שאימא שלו זוהי ושחיפש אותה אולי, אני מקווה שאולי כזה דבר אם זה יוצא מיוזמה שלו, אבל זה שהיא ויתרה ושהיא ממש נתנה לו לחיות את החיים שלמים בלי כל הסיפור הזה המכוער, אז כל הכבוד לה, אני לא יודעת אם הייתי יכולה לעשות דבר כזה. והיא שרדה שם, היא קיבלה כל כך הרבה ממנו, כי הוא כל הזמן היה גם מרביץ לה, ובהתחלה כשהוא תפס אותה, 4 חודשים כמו שאת אמרת, היא הייתה ממש קשורה, בלי בגדים, בלי כלום. איך אפשר לשרוד את זה ואחר כך עוד לצאת בן אדם? אני לא יודעת.
האמת שאני אחרי ששמעתי את הסיפור הזה בפעם הראשונה, כאילו שלושתן שורדות, שלושתן גיבורות, שלושתן קורבנות, שלושתן גדולות מהחיים, אבל את מישל ממש הרצתי, כי סיפור החיים שלה גם ככה קשה. הילד שלה נלקח ממנה רק בגלל שהאבא החורק שלה הוא בן אדם מגיל, ואחר כך כל זה עובר עליה, והיא ממשיכה, והיא חזקה את ג'ינה גם שם כל הזמן. היא שחקה את האחות הגדולה, היא ניסתה להגן עליה, היא ניסתה לגרום לה להרגיש טוב. וזה פשוט, כאילו, כמה כוח וחוזק נפשי את צריכה כדי לעבור את כל זה.
אני פשוט, ואת מבינה כאילו שזה לא שנה או חודש או לא יודעת, שנתיים אפילו.
זה עשור.
זה 11 שנים הם היו שם, 11 שנים. זה לא יאומן, זה לא יאומן.
ובאמת אתה הכי, כאילו, זה פשוט מדהים. כן, את מבינה כמה כוח את צריכה כדי להגיד כאילו, טוב, אני באמת משחררת אותו. כאילו לא באמת היה לה הרבה מה לעשות, כי למשפחה המאמצת היה את כל הזכות להגיד לא, גם מבחינה חוקית. אבל זה לא כזה קל, כאילו היא שחררה אותו, היא אמרה פעם אחת שהיא הבינה שהיא בעצמה צריכה לעבור ולהשתקם נפשית, אז היא לא יכולה עכשיו, כן. כאילו לקחת אותו ולגדל אותו זה רק יגרום לו רע, והיא גם אמרה משהו שקסטרו ניסה לשבור אותה, אבל הוא לא הבין שהיא כבר שבורה ואין מה לשבור שם, וכשהיא אמרה את זה זה ממש שבר לי את הלב.
כן, כי כן, כן, כן. אני ראיתי את השיחה איתה, כן, זה ממש שובר את הלב, היא כזאת, כן, זהו, אולי בגלל שהיא עברה כבר את הילדות קשה, ובמשפחה היה לה קשה, אז אולי בגלל זה היא יכלה איך שלהעביר מה שהוא עשה לה, בבית שם, לא יודעת, אבל היא ממש גיבורה. היו לה עוד ילדים?
האמת שלא, וגם בגלל כל ההפלות שהיא עברה, אז בבית החולים אמרו לה שאין לה שום סיכוי להיכנס יותר להיריון.
נכון,
זה מה ששכחתי לציין.
וגם היא קיבלה הרבה צלקות, וגם נכון. הרבה מכות שרדה, אז זה השפיע על הבריאות שלה כנראה.
את מבינה גם, היא עברה 5 הפלות בלי לעבור פרוצדורה רפואית. נכון. היו צריכים לנקות לה את הרחם, לעבור, כאילו, כלום. כמה זיהומים, כמה
נכון,
היא גם חיה בסביבה ממש ממש מלוכלכת. אבל בואי גם לא נקטין ציפורם של אמנדה וג'ינה, אני ואת ממש אהבנו על מישל.
כי אני ממש אהבתי אותה כשראיתי אותה, ממש, כאילו אהבתי כמה חוזק יש, כמה חזקה היא. אבל הם ביחד, כאילו, הם שומרים על קשר או לא כל כך?
לפי מה שהבנתי, שאחרי שיצאו, גם הן עכשיו לא מרבות לדבר, כן? הן בחרו לחיות חיים שקטים, רחוק מהמדיה, כי תחשבי כמה מעוניינים בהם וכמה מעוניינים לשמוע את הסיפור שלהן. לפי מה שהבנתי שבהתחלה, את ג'ינה בעיקר בחרה לא לדבר עם אף אחת מהן, כי היא אמרה ששתן, כאילו, גם היא, גם המנדה לדעתי, אמרו, אני אוהבת אותן. מה שעברתי איתן, אני כנראה לא אעבור עם אף אחד בחיים. הן השותפות שלי למסע, מה זה מסע? לטראומה הזו. אבל אני חייבת את השחרור הזה כדי כאילו להתקדם על אבא חיים, אז אני יודעת שבשלב מסוים הן לא נפגשו. אני לא יודעת מה קורה עכשיו, כי זה גם מחלוקת באינטרנט, יש מקורות שרושמים שכן נפגשות, מדברות בטלפון, אי אפשר לדעת. אבל כן, אחרי המקרה, ג'ינה נגיד בוודאות בחרה ואמרה שאני רוצה קצת להתנתק, כי זה מחזיר אותי יותר מדי להם.
האמת שאפשר להבין, כי באמת כל נפגש איתם זה מזכיר מה שהם עברו, אז יכול להיות שקשה להם ועדיף להם לא להיות בקשר, אפילו שהם באמת אוהבות אחד את השנייה.
נגיד מישל וג'ינה, הן ראו אחת את השנייה נאנסת. אני לא מתארת לעצמי שהן עכשיו יושבות לכוס קפה, זה מטורף, הן יושבות לכוס קפה. כאילו, זה ממש ממש שובר, באמת זה שובר את הלב, זה אחד הקייסים שהכי שברו לי את הלב. אפילו היה לי קשה לדבר על זה בשלב מסוים היום.
זה מאוד קשה, זה קייס מאוד מאוד קשה. אבל תגידי לי, כי אמרת שזה שטוקהולם סינדרום, נכון? לא, אולי לא כל אחד יודע מה זה.
נכון, צודקת. שטוקהולם סינדרום היא לרוב תופעה שמאופיינת אצל אנשים שחוטפים אותם או מחזיקים אותם, נגיד, נגד רצונם החופשי. והאנשים האלה מתחילים לפתח רגשות לא בדיוק חיוביים, אבל כאילו סוג של הזדהות והבנה נגד החוטפים שלהם, כי זה פשוט, אני חושבת שזה כזה, לא בדיוק באמת הבנה והזדהות, אבל אחרי שאת תקופה מסוימת כזה כלואה ומוחזקת כנגד רצונך, אז את מתחילה פשוט, זה דרך
להתחבר, להתחבר.
בדיוק. להתחבר לחוטף שלה. בדיוק.
כן, כי מחוסר בדרך כנראה, כי את מבינה שגם ככה אין לך מה לעשות ואת תלויה בו, אז באיזשהו שלב את פשוט מתחברת איתו, שהוא היחיד שנשאר לך בחיים, זה כן, זה יש בדיוק. תופעה כזאת.
אנחנו מדברים, נגיד על מישל 11 שנים, על אמנדה 10 שנים, על ג'ינה 9 שנים, אנחנו מדברים על תקופות פסיכיות פה. אז זה הבן אדם היחיד שהם פגשו, פרט לשתי האחרות, שתי הבנות האחרות. אז כאילו באיזשהו שלב, הם גם אמרו שבאיזשהו שלב, אפילו במהלך האונס, במהלך זה שנגיד שהוא חייב אותן ללכת איתו למקלחת ולהתקלח, במהלך המכות, הם פשוט ניסו לנתק את עצמן מהמציאות. הם ניסו כזה, את יודעת, להיות במקום אחר ולהתנתק ממה שהן חוות כרגע, כי אחרת לא הייתה להן שום דרך לשרוד.
ולא היה שום אפשרות, שוב, אני, כן, עם גיבורה גדולה, לא היה להם שום אפשרות איכשהו לתת לו מכות, איכשהו להתנפל אליו, כאילו, לא יודעת, זה 11 שנים, ואחר כך הוא היה כבר יותר כזה חופשי, ונתן להם קצת ללכת בבית, נכון? ואני לא יודעת, אולי בגלל הסינדרום הזה הם לא עשו את זה. אני תמיד מתפלא למה לא עושים שום דבר. אני הייתי מעדיפה שהוא יהרוג אותי, מאשר שאני אסבול כל כך הרבה שנים, והוא יעשה איתי מה שבא לו. באמת הייתי מעדיפה שהוא ישר יהרוג אותי, אז הייתי כן מתנפלת אליו.
אבל מישל כאילו, נגיד...
כאילו כשאני יושבת פה מולך, כן? אז אני חושבת שהייתי...
עוד קל. לא, אני במקרה שלהן, אני מה זה מבינה אותם, כאילו, נו באמת, אנחנו מדברות על 11 שנים, הן כלואות בתוך בית, אין להן מושג, אם הן עכשיו מתנפלות עליו, אין להן מושג אם הדלת פתוחה או לא פתוחה, הן גם מרגישות באיזשהו שלב ממש חלשות, הוא כל הזמן מכה אותן, הוא מרעיב אותן, הן בלי אוכל, הן בלי התנאים המינימליים שבן אדם צריך כדי להתקיים. נגיד מישל כל הזמן אמרה שאני פשוט נחזתי בתקווה, שאני יוצאת לפגוש את הבן שלי, אז רציתי פשוט לעשות הכל כדי לצאת משם חופשייה, אז אני לא חושבת שהם רצו לסכן את זה שהוא ירצח אותן, או שמישהו אחר שני יצטרף לאונס שהוא עושה לזה שהוא אונס אותן, אז לא יודעת, אני כן מבינה, לא יודעת, אני לא...
את גם לא היית עושה כלום?
אני לא רוצה לדעת מה הייתי עושה במקרה כאלה, אני לא רוצה להיות במקרים כמו במקרה הזה.
חס וחלילה, נכון, 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 שלא נדע, אבל לפי דעתי, אני בכל הזדמנות שהיה לי לקחת משהו ביד ולתת לו מכות, הייתי נותנת. לא יודעת, יש לי הרגשה כזאת. אני לא בטוחה, נכון? כי אי אפשר לדעת אם את לא באמת במקום. אבל אני לא הייתי סובלת שמישהו עושה איתי מה שבא לו שנים, ואני לא מתנגדת בשום צורה.
אבל את יודעת, לא יודעת, תקשיבי, זה פשוט שורט, כאילו זה שורט, את לא יודעת.
כן, כן, אני, כן, שוב, אני אומרת את זה פה, כשאני יושבת מולך בכיף, נכון? אז בגלל זה אני אומרת את זה, אבל זה ההרגשה שלי עכשיו, שאני לא הייתי סובלת, הייתי מעדיפה למות, שהוא יהרוג אותי, אבל לא הייתי נותנת לו לעשות לי כל מיני דברים, בלי שום דבר. אבל את יודעת מה אני חושבת? אז זה מעניין אותי גם, כי אני קראתי פעם שלפי הפסיכולוגים, הפסיכופטים תמיד יודעים על מי אפשר לשלוט, כאילו מרגישים את זה, ובוחרים קורבנות בדרך כלל, בנות, שהם יודעים שהם לא כל כך התנגדו, שאפשר לעשות להם שטיפת מוח, שאפשר שיפתחו את הסטוקהולם סינדרום. אז בגלל זה אני הייתי כאילו שואלת את המאזינים שלנו, מה הם חושבים? מה אתם חושבים? אם זה נכון שבאמת זה ככה עובד, ואם מישהו שמראה את החוזק שלו ישר, אז הוא לא יכול להיות קורבן במצבים כאלה כמו מישל, כמו ג'ינה, או שזה לא נכון, שפשוט הפסיכופת תופס במקרה מישהו, מה שפשוט הולך לו דווקא, אז הוא תופס את הקורבן שלו, וזה לא קשור אם הוא מרגיש משהו, או שכן יכול לשלוט, לא יכול לשלוט. זה מעניין מה אתם חושבים, אם זה נכון או לא נכון.
אני חושבת שבמקרה של אריאל פשוט, אני חושבת שבמקרה שלו, ספציפית בסיפור של היום, הם פשוט היו קורבנות זמינים כזה, כאילו הוא פשוט מצא אותן, שלושתן סמכו עליו, שלושתן עלו איתו ביחד באוטו, אמנדה נסעה איתו טרמפ מהעבודה, מישל הוא נתן לטרמפ לבית המשפט, את ג'ינה הוא רצה לקחת הביתה, פשוט לא הייתה שם התנגדות, הן פשוט היו זמינות, ואז הוא פשוט, כאילו אני לא יודעת אם...
נכון,
אם בחר,
נכון, נגיד אבל תשימי לב, תשימי לב שהוא הכיר אותם קודם, כי הוא היה אבא של החברים של הבנות, מהבית הספר, אז נכון. הוא הכיר אותם, ואנחנו לא יודעים, נכון? לא יודעים, הוא תכנן את זה קודם. אולי הוא שם לב עליכם כבר מזמן, ופשוט חיכה לזמן הנכון לחטוף אותם. אז לא יודעים, נכון? אם הוא תכנן את זה.
לא יודעים. לא. אני חושבת גם שזה היה ספונטני, פשוט באותו רגע.
כן, אבל יכול להיות
שהוא תכנן לחטוף, אבל פשוט יש שלושתן ספציפית, הן פשוט היו... אז באותו רגע, איתו באוטו, הוא יכל לעשות את זה, אז הוא עשה את זה.
אז הפסיכולוגים טוענים שפשוט הפסיכופטים כאלה, הם מרגישים על מי אפשר לשלוט, ועל מי יהיה מאוד קשה לשלוט. אז הם יכתפו אלה שכן מרגישים שיכולים. אם זה נכון, אני לא יודעת. אני, מצידי, כן, אני כן חושבת שזה ככה, אבל יכול להיות שאני טועה, מה אתם חושבים?
נכון,
את כמובן גם... תמיד נגדי, תמיד נגדי, ואת חושבת שלא, שזה היה במקרה.
אני לא יודעת, אני כאילו לא יודעת להחליט אם זה כן ולא, אני יותר נוטה כאילו להגיד שזה כל מקרה לגופו. יכול להיות לא יודעת, אני באמת לא יודעת להחליט, קשה לי להחליט. אני אשים גם קטגוריה
לא בסקר מכירה...
לאלה שלא יודעים להחליט כמוני.
בדיוק. לא, כי אני לא מכירה מקרה שחטפו מישהו, שהוא חזק גם פיזית וגם נפשית. את מכירה כזה? בדרך כלל זה בנות חלשות, צעירות או ילדים שחסרת אונים, זה בדרך כלל אנשים כאלה.
אבל יש גם, כאילו, זה שהן לא התנגדו, זה לא אומר שהן לא חזקות, לא יודעת, זה כאילו ממש...
אז זהו, זה מעניין לדעת מה המאזינים שלנו חושבים על זה.
אבל את יודעת... הסיפור הזה גרם לי לחשוב, נגיד, אמנדה נחטפה בגיל 17, והיא שוחררה בגיל 27, שזה כאילו העשר שנים האחרונות של החיים שלי. כי את מבינה שמישהו פשוט לוקח ממך את העשר שנים האלה, ואין לך דרך להחזיר אותם. אין לך דרך להחזיר אותם.
10 שנים את חיה בגיהנום, זה גיהנום.
ואת כאילו לא חובה, זה כאילו, זה שנים מאוד קריטיות, בין אם זה בגיל 21, 14 ג'ינה, אמנדה בת 17, זה כאילו שנים ממש שאת רוצה לחיות בהן, את רוצה להיות חופשייה, את רוצה לעשות ולנסות, כאילו, זה כיף.
הוא גנב, כן, הוא גנב להם את זה, ואז הוא התאבד בכלא.
לא, זה הרגע
תשעות. בעצם לא קיבל עונש. מה זה, איזה עונש הוא קיבל? הוא היה כבר בן 60 ומשהו, נכון? כי הוא חטף אותם בגיל 50, הוא היה בן 50 ומשהו. אז הוא לא היה ממש צעיר כשהתאבד. חבל, חבל שהוא התאבד, חבל.
לגמרי.
זהו, תודה.
זה הסיפור שמונה להיום.
נכון, ממש מעניין, ממש אהבתי.
תודה.
כאילו אהבתי, אם אפשר לאהוב כאלה, אם אפשר לאהוב כאלה סיפורים, ואנחנו שוב מדגישות, אל תעשו את זה בבית.
סמך כמו סמך.
אנחנו לא נותנים, לא נותנות רעיונות.
בדיוק. תודה על ההזנה.
ואל תשכחו, דיבר השישי,
לא תרצח, אנחנו נפגש שבוע הבא, שנה טובה, חג שמח.
שנה טובה, חג שמח לכל המאזינים, שנה טובה ושקטה, ושלא יהיו לנו מקרים כאלה.
אמן,
בחיים
אמן,
וגם בשנה הבאה.
אמן.
תודה, נשיקות, ביי ביי.
ביי.